טוב, בסייעתא דשמיא, נדבר קצת על העניין של סיפור יציאת מצרים והגדת לבינחו, כן? המצווה של פסח זה חג החינוך, זמן של חינוך, זה זמן של בעצם להעביר את הדברים אל הילדים שלנו, כדברי הרמב"ן המפורסמים בפרשת בוי, סוף פרשת בוי, כי לא יעשה הקדוש ברוך הוא אות ומופת לכל רשע ורשע, לכל אחד ואחד במשך הדורות יהיה אות ומופת פרטי, מעמד יציאת מצרים פרטי, אלא זה דבר שהוא עשה פעם אחת, ואנחנו, התפקיד שלנו זה להעביר אותו לבנינו ובניהם לבניהם. הפסוק ביואל, שהוא מדבר על הסיפור שהיה שם עם הרבה המאוד גדול שהיה שם, הוא אומר, ואתם תספרו, למען תספרו לבניכם, ובניכם לבניהם, ובניהם לדור אחר, וככה, ככה כל דור יספר לדור הבא. תחילת פרשת בוי, קדוש ברוך הוא אומר, נכון, למוישה רבינו, כי אני הכבדתי אצלי בוי ואצלי ועבדוב למען שישי או ישישי אלה וקיר בוי, ולמען תספר באוזני בנכו ובן בנכו, איס אשר איסעללתי במצרים, ואיס או ישישי אשר שמתי בום, וידעתם כי אני השם. אז יש פה למען תספר, והתספר הזה יש לו צורה. הצורה היא באוזני בנכו ובן בנכו. יש חיוב סיפור יציאת מצרים לנכד, או... כי על הפסוק והידעתם לבונך ולבני בונך יום אשר עומדת לפני השם אלוהיכך בכל ריב, נכון, הגמרא בקידושין לומדת כזבולום בן דום ולא כזבולום בן דום, שיש והודעתם לבנך ולבני בנך גם לנכדים. הסיפור יציאת מצרים, יכול להיות שלכם באמת הולכים לסבא, כן, עם הילדים שמכירים את הסיפור יציאת מצרים, לכאורה אין, יש על זה הרבה דנים בזה, לכאורה אין סיפור יציאת מצרים בנכד. הרמב"ן אומר שזה בדיוק כמו הפסוק ביואל, אתה תספר לילדים שלך, אבל בצורה כזאת שהם יספרו לילדים שלהם. זאת אומרת, יכול להיות שהדבר עצמו נרטב, אבל הוא לא תיפח על מנס להטביח. זאת אומרת, אין לו מספיק, הוא לא מספיק חי את זה, שהוא יספר את זה הלאה. אבל אתה יכול לספר למישהו סיפור, שהוא כל כך יתרגש מהסיפור, שהוא יחפש למי להעביר הלאה את הסיפור. זאת אומרת, הסיפור פה צריך להיות בכזאת עוצמה, שהוא לא רק... מה זה? אז זה לא רק דרמטי, יש לנו סריה שלמה של הוראות איך עושים את זה, ללילה הזה, של לילה סיידור. מי המנחס חינוך ורב חיים בריסקר, מה שידוע בשמו, עם ההבדלים בין זכר ליציאת מצרים לסיפור יציאת מצרים. אז צריך להיות למען תספר. יש, חסידי שבועות, נראה לי, עם ריחיים מוויז'ניץ היה אומר שלמען תספר מלשון ספיר ויהלום, זה לריינלייכט. זאת אומרת, תאיר לו את הסיפור. זאת אומרת, זה לא רק תספר, לא כדיווח על מה שהיה, אלא תחיה את זה, כן? אגב, זה מהר"ל בגבורס. מהר"ל בגבורס, פרק סמכי, כותב שחלק מהמצווה של סיפור יציאת מצרים זה להיות בהתלהבות ובחשק ובהתעוררות ולספר את זה עם כל הגשמק, כאילו, כשאתה רוקד על הכיסא, בקיצור. לא כשאתה רק יושב ומעביר אינפורמציה. ככה מהר"ל מחדש, אגב, המהר"ל בגבורס מובא הרבה להלכה בפויסקים, כידוע, כן? זה לא רק ספר דרוש והגודל, מחשבת, אלא זה ספר שיש לו הרבה הכרעות הלכתיות. הוא כותב שזה חלק מההבדלים בין סיפור יציאת מצרים לזכר ליציאת מצרים, זה הצורה שאתה מוסר את זה, שהצורה שאתה מעביר את זה. זה צריך להיות גם בצורה כזאת שזה יעבור לילדים ומהילדים אל הילדים שלהם, באוזני בנכו ובן בנכו. בעל הטורים על המקום מציין שמה זה באוזני בנכו ובן בנכו, כמו שרואים אצל אבימלך, אם תשקור לי ולניני ולנכדי. בסדר? אדם לעצמו, לילד שלו, שזה ניני בלשון התורה, ולנכדי, לבן הבן. בסדר? באוזני בנכו ובן בנכו. מה השוואה? מה זה? נין במשמעות שם בפסוק, כן. זה נין. נין זה צאצא. עכשיו, בדרך כלל משתמשים בזה כצאצא יותר מאוחר, אבל אתה יכול להשתמש בזה גם כצאצא ראשון, דור הראשון של הצאצאים, וזה לי ולניני ולנכדי. מה השוואה באמת בין שתי הדברים? של תשקר לי או לניני או לנכדי, למגבי מי זה נאמר, באיזה עניין זה נאמר. אבימלך רוצה שאברהם מתחייב לו שלא ישקרו, כן, שנעמוד בברית שקרתנו בינינו, אם תשקור לי או לניני או לנכדי, שלא נפגע אחד בשני. אז מה השוואה בין הדברים? יש פה נקודה מסוימת. אתה רוצה לחנך? זה רק עד כאן רחם יואב על הבן. נכון? מתשקור לי או לניני או לנכדי, עד כאן רחמי אהב על הבן. אדם דואג לעצמו, דואג לילד שלו, דואג לנכד שלו. על נינים הוא כבר פחות לחוץ. זה כבר לא דאגה שלו, הוא דואג, זה תכל'ס, זה משפחה, אבל זה כבר לא, זה לא דאגה עצמית, זה לא... חינוך מגיע מתוך אהבה, והוא מגיע רק מתוך אהבה. ואם אין אהבה, אין חינוך. בסדר? זה הולך תמיד ביחד. ולכן, עד כמה שהתורה יודעת שיש לך אהבה, אתה מחויב לחנך. בסדר? עד כמה שזה בן או בן הבן, אז יש לך למען תספר באוזני בינכו ובן בינכו. ברגע שיש כבר נתק, אין את הקשר, אין את האהבה הזאת, זה כבר לא מישהו שאתה תלך ותכרות ברית בשבילו, בשביל לדאוג לו, אז אתה כבר פטור מלמען תספר. אתה לא יכול, אין זה חבל על הזמן, חבל על העבודה, זה גם לא יעזור. האהבה בבסיס של החינוך, הקשר, המקום, הדאגה הזאת, עם מה שגם עובר, כן, בסאבטקסט, מתחת ל... הרובד הגלוי ויוצר את המקום של החינוך. עוד פעם, איך עושים את זה? זה כבר עוד שאלה גדולה. אבל זה שזה חייב להיות הבסיס, טוב, האמת היא, אני לא רוצה להיכנס פה ליסודות של חינוך, פשוט כי גם זה ייקח זמן, ורוצים פה באמת להגיע לנקודות יותר מעשיות. אבל יש הרבה מה לדבר על העניין הזה, אז למען תספר, בהתלהבות, בחיות, לספר, באוזני בינכו ובמינכו, בצורה שזה יעבור הלאה. אס אשר יסעללתי במצרים, וסויסויסי אשר שמתי פה, זאת אומרת, לדבר על הפרטים והצורה שזה קרה, וידעתם כי אני השם, להגיע גם למסקנה. זאת אומרת, להגיע למסקנה של וידעתם כי אני השם. עכשיו, הצורה שאנחנו עושים את זה, ופה אולי זה נקודה שחשוב לעמוד עליה באופן כללי, יש זכר ליציאת מצרים, שזה מצווה שאנחנו מקיימים כל יום, פעמיים, לפחות, בסדר? קריאת שמע של שחרית וקריאת שמע של ערבית, אז אנחנו מזכירים את יציאת מצרים, באיזה פסוק, אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ליואיס לכם לאלוהים, אני השם אלוהיכם, אז במילים, הוצאתי אתכם מארץ מצרים, זה קיום מצווה ססי דאורייתא, של זכר יציאת מצרים. כן, למען תזכור, אסיום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, כל, בא לרבות, עם איזה משיח, או לרבי סלי אלוהיס. אז כל ימי חייך, יש לך, אתה חייב לזכור את יום צאתך מארץ מצרים. איך עושים את זה? אשר הוציא שיח אומרת מצרים. עצם ההזכור הזה שהוא הוציא שיח אומרת מצרים זה קיום המצווה. את זה אנחנו מקיימים כל יום פעמיים. עכשיו, חוץ מזה שיש לך קידוש ושבס ושטנז ומלא מצוות ועבירות שהם זכר ליציאת מצרים. אני אשר אשר הוציא שיח אומרת מצרים. אבל לפחות, לפחות, לפחות את הדבר הזה של פעם ביום, פעם בלילה. מזכירים את יציאת מצרים. מה ההבדל? בין זכירת יציאת מצרים לסיפור יציאת מצרים, שבו אנחנו מתחייבים בליל ט"ו בניסן. אז יש כמה וכמה חילוקים, אם זה בדרך שאלה ותשובה, נכון? בזכר יציאת מצרים זה רק אזכור. או יציאת אומרת מצרים, בלילה הזה אנחנו אמורים לגרום לילד לשאול שאלות, וכמו שהרמב״ם גם כותב, אם אנחנו לא גורמים לאין ילד, אז אנחנו צריכים לשאול. אם אין, אשתו שואלת אותו, אולי אפילו הוא שואל את עצמו, אבל בדרך שאלה ותשובה, ו... כל אחד שחושב על העניין מבין, כן, ששאלה ותשובה זה בעצם ליצור עניין, וכשמישהו שואל אותך שאלה וענית לו, הדברים מתקבלים הרבה הרבה יותר חזק ונקלטים, הרבה יותר עוצמתי מאשר שאתה בא ואומר לבן אדם משהו. דברים פשוטים, זה כלל ראשון בשיווק, בסדר? זה תגרום לבן אדם עניין, ואז כשהוא יפנה אליך, אתה תוכל באמת לתת לו הרבה הרבה יותר. אדם בכלל, כמה שהוא מרגיש חיסרון באיזשהו עניין, וזה, אגב, זה גם כלל מאוד גדול בשיווק, אבל זה כלל מאוד גדול גם בחינוך, וזה בא לידי ביטוי גם בסיפור יציאת מצרים. בשביל לפתור בעיה שיש לבן אדם, בשביל לצאת ממצוקה, בשביל למלות חסר, בן אדם יעשה דברים הרבה יותר עוצמתיים, הוא יקבל וישתנה, הרבה יותר מאשר לקבל תועלת, לקבל תוספת, להרוויח משהו. מחקר מאוד ידוע שנעשה, זה כשלקחו אנשים שיש להם... קבוצה שלמה של אנשים, אומרים להם, תשמעו, עשינו פה הגרלה, זכית באלף שקל. זכית. אתה יכול לקבל את האלף שקל האלה, או אתה יכול להיכנס להגרלה השנייה, אתה מוותר על האלף שקל האלה, נכנס להגרלה השנייה ויכול להיות שתזכה ב-2000. מה רוב האנשים אמרו, ניחוש שלכם? קח את האלף. עדיף ציפור אחת על היד, משתיים על העץ, זה באמת מה שרוב האנשים אמרו. ניגשו לאותה קבוצה של אנשים אחרי תקופה, ואמרו להם ככה, יש לכם מינוס בבנק? 5,000 שקל, 6,000 שקל, קיבלת 1,000 שקל מחיקה של המינוס. אתה יכול לצאת עכשיו, יופי, מחק לך 1,000 שקל מהמינוס, או לחכות, כאילו להכפיל, זאת אומרת להיכנס לסוג של הגרלה, ואז ימחקו לך 2,000 שקל מהמינוס. רוב האנשים אמרו שהם מעדיפים להישאר לסיכוי של ה-2,000. למה? וזה פה אתה רואה את הנקודה הזאת. כשיש לבן אדם תחושה של חסר, הוא בסוג של מצוקה, הוא רוצה לצאת מזה, הוא מוכן לקחת סיכונים. תבוא למישהו ותגיד לו, תשמע, אתה, יש לך כסף, אתה יכול להרוויח יותר כסף. הוא יחשוב, יכול להיות שהוא יעשה את זה, הוא לא ייקח סיכון גדול מדי. אתה בא ומראה לבן אדם חסר לך, אתה במצוקה, אתה בחובות, אתה לא תצליח לחתן את הילדים שלך, אתה לא, אתה תהיה חולה וכולי, כן? גורם לבן אדם חסר, מצוקה, ואז הוא יהיה מוכן לקחת על עצמו הרבה יותר, אתם עושים את זה בשיווק.
ליצור צורך.
ליצור צורך, ואז אני ממלא את הצורך.
פה יש לו ודאות של 1,000 שקל.
מה זה?
פה יש לו ודאות של 1,000 שקל, שם זה ספק של 2,000.
ספק של אופן, למה? תראה, מבחינה ריאלית אין שום הבדל ביניהם. ברגע שאתה יודע את זה, זה מתכון שלא ינצלו אותך. כל דבר שאתה לומד, אתה יכול לקחת לכיוון של... אגב, אנחנו, על מה אנחנו מדברים על זה פה? לגבי שאילה ותשובה. סיפור יציאת מצרים. הסיפור של יציאת מצרים בנוי, כן? התורה מלמדת אותנו איך תחנך את הילדים שלך. ותעשה את זה ככה. דבר ראשון, תיצור בו עניין. זה לפני צורך. זה עניין. זאת אומרת, אתה, עצם זה שאתה נכנס עם כובע מוזר וגורם לאנשים להסתכל עליך, אתה תוכל אחר כך למכור יותר תעודות ביטוח. בסדר? זה, זה עצם זה ששמו לב, האדם הזה קיים. בסדר? מה?
יצרת עניין.
יצרת עניין? אז מה עשית? אכלת את הקרפס לפני הסעודה. לבשת קיטל, בסדר, עשית דברים שיגרמו עיניים על הכדור, מה שנקרא, כן, תתמקדו בי, תראו, שימו לב מה קורה פה. עכשיו, ברגע שהם איתך, אתה יכול להתקדם לשלב הבא. עכשיו, בשלב הבא, כשאתה מתחיל, הם שאלו שאלות, התשובות, אתה מתקדם איתם, ואז אתה מגיע לשלב של מוות וחיים. כל סיפור שיווקי טוב, בנוי, אגב, זה כללים בסיסיים, מי שקצת למד את זה, בנוי על סיפור של מוות וחיים. זאת אומרת, הייתי, אנשים באים מספרים, הייתי במצב של מצוקה, הייתי במצב של זה, וכמעט, ואז נפל משמיים, והסיפור הזה גורם לאנשים הזדהות, גורם לאנשים חיבור, גורם לאנשים, מרגש אותם, מחבר אותם, ואיך אנחנו בונים את הסיפור של יציאת מצרים? בסיפור כפול של מוות וחיים, בסדר? מוות וחיים גשמיים, ומוות וחיים רוחניים. מתחיל לו, אוי בדי אבוי דזור, אוי אבוי סיינו, ועכשיו קרבונו עמוקים לאבוי נוסוי. עבדים היינו לפרוי במצרים, ויוציאנו השם אלוקינו משם. בסדר, אנחנו לוקחים את הסיפור הזה של מוות וחיים. סיפור של הייתי בקושי גדול, ויצאתי משם. טוב, זה עוד, יש עוד המון פרטים, ופה יש גם את המצווה של לספר, לספר באמת בהרחבה את כל הפרטים של הסיפור, את כל הפרטים של הנס. כל מי שלא אמר שלושה דברים האלה בפסח לא יוצא ידי חייבו עשוי, פסח, מצו ומורר, אתה מגיע לחלק של ההמחשות. זאת אומרת, אתה לא רק צריך להגיד את התוכן, אלא גם להמחיש אותו, להראות, הנה אתה רואה, בעבור זה, והיגדתו לבינכו ביו עם ההוא לימור, בעבור זה, עושה השם לי בצי סימן מצרים, לאמרתי בשור שמצא ומורר מונוחים לפונכו. בסדר? אתה מוציא מהכיס, עוד פעם, פרוספקט, או אפילו משהו שהוא הרבה יותר חזק מפרוספקט, שהוא המחשה של הדבר הזה, אתה רואה? זה אכלנו. אתה מביא את המוצר, אתה שם אותו על השולחן, אתה נותן לאנשים לגעת בו, למשש אותו, לאכול אותו. וזה, כן, או מורר, התחושה של מרירות, גם אם זה לא בהשוואה בכלל למורר הזה, אתה נותן לבן אדם לגעת, אתה מרגיש את הזרם? יופי, זה מה שהילדים שלך ירגישו בעוצמה שתפרק אותם. בסדר? והבן אדם הרגיש, זה כאב לו באצבע. אתה אוכל את המורר, אם זה החזרת של האשכנזים, או חסה, אבל לא משנה. יש את התחושה הקשה הזאת. כן, פסח אין לנו היום, אבל זה פסח, מצו ומורר, שלושת הדברים האלה, פסח זה להגיע למצב של פוסח, של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ארבע כוסות של יין, עשי וכל הדברים האלה מסביב. זה לילה שלם, וגם הרמב״ם אומר כותב שלכן יש לנו שבוע שלם של לאכול מצה, כי אומר לילה אחד זה מדי קצר. אתה צריך את זה, עוד פעם, אתה לא עושה את כל הטקס כל השבוע, אבל אתה נותן לאפקט להימשך, זאת אומרת אתה משאיר את ה... עלונים שלך על השולחן, בסדר? אתה משאיר כרטיס, אתה שבוע לפחות שזה יהיה נוכח על השולחן, אז אתה כבר פחות מדבר. למרות שרבר פוברסקי יש לה שטיקל מאוד מפורסם בבת קוידש, שהוא רוצה לטעון שיש כל השבע ימים מצווה של סיפור יציאת מצרים, אבל זה חידוש, כן, חידוש של רבר, שיהיה בריא. אבל ככה הוא טוען. אבל בגדול, לכאורה אין חיוב של סיפור יציאת מצרים, אבל שיהיה נוכח לך על השולחן. זה באמת, אפשר להעמיק בעוד הרבה בפרטים שיש לנו בסיפור יציאת מצרים. אני רק אולי ממש בסוגריים, מובאה ברשבת, מובאה בראשונים, שהסיפור של מוות וחיים שיש לנו פה, הסיפור של משעבוד לגאולה, היום לא מרגש אותנו. בסדר? כשאתה אומר למישהו, עבדים היינו לפרעה במצרים, זה שיר, במקרה הטוב. עם החטופים יפה, הנה דוגמה טובה וחזקה שיכולה להיות אקטואלית השנה, שאתה בעצם מתאר מצב של חטופים, השם ישמור, כן, זה ההיזרקות בין חלומות לפחדים של המשפחות החטופים, הם עצמם. כן, זה צריך את המינון הנכון, אבל פה אתה מגיע גם למקום של, זה לא רק הם, זה אנחנו היינו במצב כזה, ויצאנו משם, ואז אתה מגיע, השיא של הלילה הזה, זה חייב אודום לירויסס עצמוי, כאילו הוא יוצא ממצרים, או להרויסס עצמוי, שתי הגרסאות, רב חיים, שתי גרסאות ברמב"ם, בגודל, רב חיים בריסקר אומר את שתיהם, זאת אומרת שתיהם יש מקום, זה לירויסס עצמוי ולהרויסס עצמוי, על ידי הפעולות החיצוניות, האדם מגיע למצב שהוא באמת מרגיש את הכאילו הוא יוצא ממצרים, זה שימוש נכון ומדויק בכוח הדמיון, בסדר? אני לוקח זיכרונות, ועליהם בונה את הדמיון, זה כוח המדמה, שהוא כוח מאוד מאוד חזק ומאוד מסוכן, ופה אנחנו משתמשים בו. בסדר? אנחנו משתמשים בכוח הדמיון שלנו ליצור מכל מיני מציאויות שאנחנו מכירים, תחושה. ואז את זה אנחנו, את התחושה הזאת אנחנו אמורים לזכור. זאת אומרת, אנחנו יוצרים עוגן, ואת העוגן הזה איתו אנחנו מתקדמים. אני רק רוצה את הנקודה הזאת של ממוות לחיים שיש לנו פה מאוד חזק. הרשב"ץ כותב, שכשאנחנו מתחילים את הסיפור של יציאת מצרים, אנחנו מזכירים פה עוד משהו. איך ירדנו למצרים? ירדנו למצרים על ידי שיוסף הצדיק נמכר על ידי האחים שלו השבטיים, כך התגלגלנו למצרים, וחשוב להזכיר את זה. עכשיו, יש פה נקודה. כשאני מזכיר את המוות וחיים, אני אומר היום, אבוד אמוהינו, אני לא מרגיש בושה. אני לא מרגיש פחד, זה לא עושה לי כלום. אנחנו איבדנו את המושג עבד. החטופים זה דוגמה טובה שיכולה לתת לנו חלק מזה, אבל בוא ניקח למשל, אבא שלי אמר לי פעם שבעבר היו אומרים אובינו מלכנו, ואובינו מלכנו יצא רגש מאוד חזק אצל אנשים. זאת אומרת, למה? מלך היה משהו מאוד משמעותי. אמרת את המילה מלך, זה לא היה ממלמד חף, זה יצר אצלך קומפלקס של רגשות, בסדר? מצד אחד פחד, מצד שני הערצה, רצון להיות חלק ממנו, קבוצת כדורגל מאוד גדולה, בסדר, משהו שהוא מאוד, או חסידות חזקה מאוד, אני והרב. יש פה גם וגם, בסדר, הרב לא ממחיש בכלל מה זה מלך, אבל זה, כמו ששם יש כמה וכמה רגשות, נכון? יש אהבה, יש יראה, יש פחד, יש קרבה, רצון להתקרב, אבל לא יותר מדי, יש פה, איבדנו את זה, היום כשאומרים על קיינו זה לא עושה לנו כלום. לאט לאט אנחנו גם מאבדים את האובינו, בסדר? המילה אבא עם הקומפלקס משמעויות שלה גם הולכת ומצטמצמת, היום אתה פוגש צעירים ש... אתה אומר להם, הקשבוך הוא כמו אבא, אומר, אם ככה אני מעדיף לא להכיר אותו, זה לא בדיוק עושה לו טוב לחשוב שהקשבוך הוא כמו אבא. כן, יוסף הצדיק רואה דמות דיוקנו של אביו בחלון, אז הוא נמנע מחטא. יש צעירים שאני מכיר שהם יראו את אבא שלהם בחלון, השם ישמור מה שיהיה שם. הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, ולאט לאט זה גם דבר ששוטף אותנו היום. זאת אומרת, לאט לאט אנחנו מתנתקים לא רק מהמלכנו, אלא גם מהאובינו. עוד פעם, זה לא דבר שהוא גזרת גורל שאין מה לעשות וזהו. כי גם מלך אני יכול לנסות להעמיק, לצייר לעצמי את הדבר הזה, להשתמש עם כוח המדמה בצורה נכונה, כדי להבין מה זה מלכנו, להבין מה זה אובינו, ואיכשהו לקלוט איזה שילוב זה אובינו מלכנו, וזו התחושה שאנחנו אמורים לחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואובינו מלכנו, לחדד את ההרגשה הזאת. וכשאם אין לנו את הבסיס, אז אובינו מלכנו נהיה... בסדר, ריף לא הבינו מלכנו סידור, כאילו כמה, אתה רק אומר את זה וזהו, זה לא, זה מאבד את המשמעות. בכל אופן, אבל גם עבדים, עבדים כבר 200 שנה ויותר אין בעולם עבדות, ולכן אנחנו לא באמת מבינים את זה. אבל תראו את התיאור בגימורה, איך שרב נחמן יושב עם הבן שלו ושואל אותו, הוא קורא לדורו, העבד שלו, נכון? הגמור בעבר פסוחים, ושואל אותו, תגיד, אם מוציאים אותך לחירות ונותנים לך כסף וזהב, מה תעשה? הוא אומר, אני יודה וישבח. אומר, פטרטון מילוי מר, מה נשתנו? יצאנו ידי חובה. זאת אומרת, אתה מסתכל על העבד הזה. עכשיו, עבד, תחשוב על זה, בזמנים ההם, הוא היה פחות מחתול. כאילו, לא באמת יש לו כוח, לא... אין הערכה לחיים שלו. עוד פעם, אצל היהודים זה היה שונה, כמו המכתב המפורסם שנמצא בסוף הספר החי גיבורי התהילה, מי שמכיר? אז אני אחזור על זה בקיצור, כי זה סתם דבר חשוב. יש סופר בשם הרווארד פאסט, חיבר ספר, My Glorious Brother, זה נקרא באנגלית, תורגם לעברית תחת השם אחי גיבורי התהילה, הוצאת הפועלים, הקיבוצים, קיצור. הוא חיבר ספר על על כל התקופה של החשמונאים והכל, ובסוף הוא מביא מכתב של סנאטור רומאי. בסדר? סנאטור רומאי שנשלח פה לארץ ישראל לבדוק את מדינת יהודה, כן, המדינה של החשמונאים, תחת המלך באותו זמן שמעון החשמונאי, שמעון בן מתתיהו, ולראות האם שווה לרומא לכרות ברית עם מדינת יהודה. בהמשך היה, כן, רומא הגיעה וכרתה ברית וכדרכה גם השתלטה אחר כך ואמרה גם מה לעשות. בהתחלה הם באו רק להיות חברים. אחר כך הם כבר התחילו, כן. אבל זה תמיד הדרך של רומא. אבל אז הם באו רק לבדוק את העניין והוא שלח חזרה מכתב. במכתב שהוא כותב חזרה הוא מתאר את המצב של יהודה. הוא אומר, יהודה זה ארץ מאוד מפותחת. יש שם, אז התחילה הטרסות, כן, שבהם אפשר לראות אותם בפרט בדרך לביתר, לחברון. את הטרסות עתיקות אגב, רובן עדיין מלפני 2000 שנה, שבהם אפשר לגדל גם על הרים בצורה נורמלית, על ידי שאתה נותן מרווח, שנהיה מרווח ישר, הטרסות האלה של האבנים. אומר, זה מתפתח מאוד, מדינה טובה, כי מהבחינה הזאת כלכלית והכל משתלם. אומר, אבל יש פער תרבותי שלא ניתן לגישור. למה? אומר, בעיקר זה בא לידי ביטוי בעניין של העבדים. אומר, ברומא, על כל אדם חופשי יש כ-30 עבדים. והיחס על העבדים הוא גם עבד שרק אמר משהו לא במקום, בטעות, צלבו אותו. כן, זאת הייתה השיטה הרומאית של צליבה, שזה דרך של הטלת אימה מאוד קשה. אנשים פה יודעים את התהליך של הצליבה, הוא תהליך מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד אכזרי, הוא גם מוות שיכול לקחת 48 שעות ויותר, על ידי שהמתיחה פנימית של הגוף, בקיצור, השם ישמור, והרומאים היו עושים את זה בדווקא, ובתקופות מסוימות, במרץ פרטקוס ואחרים, הם עשו את זה ל-6,000 צליבות על כל הדרך לרומא, והשאירו את זה כמה שנים. זאת אומרת, הם היו מאוד, הדרך של רומא הייתה להטיל פחד ואימה נוראים, וככה לשלוט. וה-30 עבדים על אדם, בדיוק, ולכן הם השתמשו בדרך הזאת של המון 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 אכזריות לכלפי העבדים, שלא היה להם בכלל מעמד של בני אדם בכלל, כן? לעומת זאת, הוא אומר, ביהודה, היחס לעבדים הוא כבני אדם שווים. כאילו, משהו מטורף, לא יעלה על הדעת, הם לא תרבותיים, אין להם, הוא אומר, הם חיים עם מנטליות של עבדים, הוא אומר, ולכן, דבר ראשון, היחס שם, הוא אומר, הוא בדיוק הפוך. על כל 30 אנשים חופשיים יש עבד אחד, וכמעט ואין עבדים, אומר, והעבדים מקבלים ממש זכויות שוות. אומר, ברמה של, אין דבר כזה כאילו, להקות עבד יותר מדי, טוב, אנחנו יודעים גם למה, כי השן ועין. זאת אומרת, התורה הובילה אותנו אל המקום הזה. תראו את הרמב״ם בסוף הלכי סבונים, איך שהוא מתאר שאסור לפגוע בו בדברים, עבד, אסור לצעוק עליו. זאת אומרת, אתה צריך לכבד אותו, כאדם, הוא בן אדם. אומר, וכשהסתובבתי שם בין היהודים, ודיברתי, אומר, גם עם אנשים פשוטים, וגם עם אנשים, אתה יודע, הם שרים ואנשי שלטון, אומר, כולם אומרים אותו דבר, וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים. מה פירוש? גם אנחנו היינו עבדים, מה הם שונים מאיתנו? הלא אב אחד לכולנו, הלא כל אחד ברענו, מדוע נבגד איש באחיו? כאילו, מה הוא שונה ממני? גם הוא אדם, גם אני אדם, בסדר, אז יש לו, זה המזל שלו, זה המצב שלו, אז היום הוא עבד. אז לכן אני צריך לזלזל בו, לכן אין לי זכות. והוא מתאר את זה, זה כל כך גדול, שהוא אומר, הוא מתאר שהוא ישב במשפט של שמעון המלך, של עבד שברח, ואז תפסו אותו והביאו אותו למשפט, ואומר, המלך יושב ושואל אותו, תגיד, התעללו בך? התחסו אליך לא יפה? הוא אומר, לא, הכל היה בסדר. אמר, אז למה ברחת? הוא אומר, כי אני רוצה את החופש שלי, אני רוצה חירות. אז הוא אומר, אתה צודק. אומר, המלך אומר לו, אתה צודק. אבל תשמע, בן אדם שילם עליך כסף. קיבלת את הכסף הזה, זאת אומרת, המשפחה שלך וזה. זה לא הוגן, זה. בוא נמצא הסדר, איך שתמשיך לעבוד, ואז תצא. כאילו, ממש הגיע להסדר ביניהם. אומר, ואני יושב שם, בתור נציג של הסנאט, ליד המלך, אני שואל אותו, מה זה? ואז הוא סיפר לי על ליל פסח. אומר, אנחנו יושבים ומזכירים לעצמנו שהיינו גם אנחנו עבדים ויצאנו משם בשם הידיעה הזאת שכולנו בני אדם שנבראו בצלם אלוקים ואין לאדם אחד זכות לשלוט על אדם אחר. זאת אומרת, זה הרובד הכי נמוך של פסח, כי לפסח יש עוד הרבה הרבה רבדים, כן, עמוקים מאוד, אבל זה הרובד הכי פשוט של פסח. האמונה האלילית, הפגנית של עובדי האלילים הייתה ש פרעו הוא צאצא של היהור, הוא ברא את העולם, לא יודע מה, כל מיני סיפורים, ולכן אדם יכול להשתלט על אדם אחר. והיהדות הגיעה עם הרעיון הזה שכולנו נבראנו בצלם אלוקים, ואנחנו כולנו בני איש אחד אנחנו, כן? הלא אב אחד לכולנו, ולכן אין את הדבר הזה. בכל אופן, כך הוא מתאר שם, ולכן הוא הגיע למסקנה שאין אפשרות לכרות ברית עם יהודה, הפער התרבותי הוא גדול מדי, זאת אומה מיושנת שלא מתקדמת עם רוח הזמן, עם הציידגייסט, ומה לעשות, זה עם מנטליות מיושנת של עבדים. אז בסדר, אנחנו נשארנו עם המנטליות המיושנת שלנו, old fashion, מה לעשות? לאט לאט, העולם גם יגיע ל-old fashion שלנו היום, עוד יכירו בזה, שזה הדבר הנורמלי והנכון. אבל ככה באמת הוא מתאר שם מכתב מאוד מעניין של זה. שמעתי פיקפוקים, לנטליוס קראו לו לסנאטור הזה, כן מדויק, לא מדויק, כן מבוסס, לא מבוסס, יש על זה דיבורים, אבל בכל אופן זה המכתב הזה. אבל כשאתה מסתכל, זה העבדות בזמנם, כן, היחס לעבדות. כשאתה מסתכל על עבד ואומר, דורו, העבד הזה, אנחנו היינו כמוהו. כשאתה אומר את זה לילד, הוא מתבייש. בסדר? כשאני אומר, אני כמוהו, זה בושה. אני לוקח מישהו שאין לו מעמד, אין לו חיים. בסדר? אפשר להרוג אותו על כלום, ואני שם את עצמי במקום הזה. שם הייתי, והנה יצאתי משם. פה יש את הסיפור של מוות לחיים בצורה מאוד חזקה ובצורה רגשית. זאת אומרת, אני מרגיש את זה, אני מתרגש מזה. כשהתשבץ אומר, כן, לחשוב גם על הנקודה של יציאת, של מכירת יוסף, מחיר עשיתי זה עוד פעם. ירדנו למצרים כי אנחנו עשינו את זה. אנחנו היינו לא בסדר. חייבת להיות איזושהי תחושה של פחד, של בושה, של משהו שלא נעים לי, זה משיבוד לגאולו, ממוות לחיים, כן? מהפיילו לארגודויל, מעבדות לחירות. היום עבדות לא עושה לנו את זה, המילה עבדות. אבל זה בעצם המצב של התחושה. וכשאתה מגיע לתחושה הזאת, אז יש התרגשות בגאולה. אז זה לפי חוך, אנחנו חיובים להוידוי, זה לשבח, לפר, לרוי מהם, נכון? זה הסוף של ההגדה, להגיע ל... אנחנו חיובים, אני מרגיש חייב. עוד פעם, לא כי, הספסמס כותב, לא כי הציבו עליי, לכן אלא זה ברוכה. אלא כי אני מרגיש חייב, זה פשוט נובע מתוכי, עוד פעם, מתוך הכרה של המצב. אני הייתי רוצה להתמקד, למרות שיש עוד הרבה מה לדבר על זה, הייתי רוצה להתמקד על נקודה של היחס, הפופורציות. קורה הרבה בחינוך שאתה, אתה יודע, מדבר עם אנשים או עם ילדים, ומיליון פעמים אמרתי לו. והרבה פעמים אנחנו באמת אומרים מיליון פעמים. והשאלה גדולה, אז למה זה לא עוזר? עוד פעם, הילד מפגר? לא, הוא ילד חכם, מוכשר, מבין, הוא שומע, אין לו בעיות שמיעה, והוא מבין, ואם אני אעשה לו מבחן על מה שאמרתי לו, זה יתקבל, אז למה זה לא עוזר כלום? למה בן אדם נמצא באותו מקום? ופה אולי יש לנו אפשרות ללמוד מהיחס שבין סיפור יציאת מצרים לזכר ליציאת מצרים. שימו לב שמול סיפור יש לנו 730 פעמים של זכר. נכון? שנה ממוצעת יש בה 365 ימים? אני מדבר ממוצעת, לאו דווקא כשנות חמה, אלא פשוט כי שנה רגילה, שנה מעוברת, שנה רגילה, היחס הוא 365 ימים בממוצע לשנה. פעם בבוקר, פעם בערב. זאת אומרת, אני אומר פעם אחת, אני מספר את הסיפור מלא, בסדר? כמה שעות של השקעה שבו המחשות וליצור עניין ושאלה ותשובה וחוויה וסיפור של מוות לחיים והמון המון פרטים של סיפור עם כל הפרטים, ואז אני עושה 730 תזכורות עד הפעם הבאה שאני מספר את זה ארוך. מה קורה הרבה פעמים? אני אמרתי לילד, סדר וניקיון זה חשוב, צדר את החדר שלך, המגירה שלך לא מסודרת, זה לא נקי, זה לא טוב. כל אלה הם תזכורות. אבל האם פעם אחת סיפרתי את הסיפור המלא? זאת אומרת, היחס הנכון, אולי אם אנחנו לומדים מפה מהסיפור הזה, זה פעם אחת תעשה פשוט יום פעילות, בסדר? בנושא סדר וניקיון, פשוט תפסת את הדוגמה הזאת, אבל יש עוד הרבה פרטים בחיים. ויש אז להראות לו איך נראים חיידקים. לא יודע אם להביא מיקרוסקופ, או להביא הדגמה אחרת, משהו חי ומעניין, אבל שיראה. ליצור עניין, דבר ראשון שלא יהיה משהו היום סדר וניקיון, אלא טיזרים. בסדר, אני עוד פעם, סליחה שאני כל הזמן חוזר לעולם השיווק, כי הקשר פה הוא מאוד מאוד ברור גם כן. אתה יוצר סוג של טיזרים, מראש מדברים על זה, הולך להיות פה משהו, הוא מתעניין, הוא מגיע, הוא רוצה לדעת מה זה, מה הדבר הזה, איך זה קורה? ואז אתה מתחיל את הפעילות שיוצרת שאלה ותשובה, ואז לראות את ה... אתה מביא לו סיפור אישי, סדר וניקיון נשמע לי מאוד נמוך, אבל גם שם יש את אותו רעיון של איזשהו סיפור אישי של התמודדות, התגברות, בעיה שקרתה ואיך יצאנו מזה בכוח, עוד פעם אם זה בעיה של היגיינה, אם זה בעיה של זה, משהו כזה, וכמה בן אדם לא מסודר והוא סבל מזה בשעה, וסיפור כזה שהילד יכול להזדהות איתו, שוואי איזה מסכן, וככה בגלל זה הוא הפסיד את הטיול, עוד פעם אני... תנו לדמיון שלכם לעבוד, מה שנקרא, כן? אבל בגלל זה הוא הפסיד את הטיול, כי זה לא היה מסודר, כי... ואז הוא מזדהה עם זה, הוא רואה את הפתרון גם כן של, עוד פעם, סדר וניקיון, אבל משם אתה ממשיך עם המחשות, עם כל זה, ולהשאיר כרטיס ביקור לשבוע. מה זה?
צריך פחד.
צריך פחד. אין דרך בלי זה, אבל מה? אני לא משאיר את זה בפחד. יחד עם הפחד בא הפתרון.
הילד יחשוב על הטיול,
וזה יגרום לו להבין את הנזק שזה יכול לגרום, גם את המקום הלא טוב פה, ושם אתה נותן לו גם פתרון מאוד מאוד ברור ומעשי, ויישומי, זאת אומרת לא משהו שגם איך שהוא כשאתה תהיה בן 30 זה יהיה בסדר, אלא משהו שהוא יודע שהוא יכול לעשות, ואתה נותן לו גם פרטים מאוד קטנים, כן? זה אומר אם היום אתה חוזר כשאתה מגיע, עוד פעם, בסדר, הניקיון נשמע לי משהו שאנחנו גם לא, כמה שהוא חשוב לנו, והוא חשוב לנו גם מבחינה רוחנית, הוא לא ברמה כזאת של להשקיע בזה כל כך הרבה עבודה של, של תזכורת כל בוקר וכל ערב, נכון? אבל אם זה מדובר על נושאים של, של תוירה, של תפילה, של בסדר? וזה נושאים שבאמת חשובים לנו, כך נושא של תפילה. שהוא נושא שהוא הבסיס של הקשר של האדם עם הקודש ברוך הוא יהודי, זה המהות שלנו. ואני תפילו, איך הגויים כותב שהמציאות של אדם זה מתפלל. מהווה, נכון? כמו בבא קמא, מהווה זה אדם, מה זה מהווה? מתפלל. זאת אומרת, תפילה זה באמת הבסיס שלנו. יופי, בוא נעשה, עכשיו אני יכול להגיד, נו, פעלה יפה, נשתר רואי סקוק בפוסידה, כן? איך הוא עומד בחוץ, כי הרי רבי אמר שצריך לעמוד ליד בכל התפילה. בסדר, כל מיני, אנחנו תכנס בפנים שם במקום, אל תקום, לא לדבר בתפילה. אנחנו, זה, עכשיו, זה דברים טובים, אין בעיה, צריך להגיד את זה, אבל זה טוב כתזכורות. אגב, ואם אתה בונה נכון את היום פעילות הזה, בסדר? אתה אחר כך גם צריך הרבה פחות תזכורות חזקות, ומספיק לך תזכורות חלשות. בסדר? תזכורות עדינות. אשר או יצאי שיחו מארץ מצרים כבר מספיק. אתה לא צריך להגיד עכשיו, אל תעשה, כן תעשה מיליון הוראות. מה קורה? לצערנו, כן, אני מסתכל על עצמי ומסתכל על מקומות שבהם מתחנכים הילדים שלנו והכל. הרבה פעמים את ההשקעה הראשונה של יום שלם, על זה אנחנו מוותרים. ואז מתחילים עם תזכורות. הבעיה, תזכורות לא אפקטיביות. אז מצמידים להם עונשים. או מצמידים מהם אפילו פרסים, אבל זה בלי, הילד לא הבין בכלל למה הוא פה. אז למה תפילה? מה זה תפילה? מה זה קשור אליי? אז לא, אז אם אני אתפלל יפה ואני אמלא את כל הכרטיס, אז אני אקבל פרס. בסדר, אז הוא מוכן לעשות את זה כאילוף, לא כחינוך, כן? לא מתוך מקום שהוא מתחבר לזה, לעומת זאת. בוא, עוד פעם, אני לא רוצה להיות יותר מדי מעשי, כי כל נושא וכל משפחה וכל מאוד, זה משתנה. אז אני רק, אני מגיע עד השלב המעשי ממש, אבל את התאמות המעשיות כל אחד צריך לעשות עם עצמו, בסדר? כשאני לוקח את הרעיון ועושה יום פעילות בנושא תפילה. עכשיו, ביום פעילות בנושא תפילה דורש המון הכנה. קח את החשבון, את ההכנות שלנו לפסח, בסדר? זה דורש המון הכנה. זה דורש להכין חומר מעניין, חומר טוב, ליצור עניין, ליצור צורך. שהילד ירגיש צורך בתפילה. עכשיו, אם הצלחת ליצור אצל ילד צורך בתפילה, והצלחת להביא אותו לסיפור של מוות וחיים בתפילה, שאגב, זה לא קשה, יש הרבה סיפורים כאלה, ופה ילד רואה שיעבוד לגאולה מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית, והוא יתנסה בעצמו בחוויה, ואז יש לך גם עזרים, כן? דברים שהאדם רואה, ממשש, נוגע, בסדר, ואוכל, חווה את הדברים בחוויה מלאה, ומאז והלאה, אתה לא, זה לא מספיק. פעם בשנה שדיברת על זה, זה לא מספיק. מפה והלאה, אתה עובר למערכת תזכורות. במערכת תזכורות שהיא תמידית. יום, לילה, 730 פעמים. בסדר? אנחנו חוזרים על הרעיון הזה, מזכירים אותו. עכשיו, כמה שהאירוע המרכזי יותר חזק, עוצמתי, מחובה רגשית, בונה את הדבר בנפש בצורה מלאה, התזכורות יכולות להיות יותר חלשות. פחות מסיביות, פחות חזקות, הרבה פחות מסביב, כן? לא אנשים ולא פרסים.
זה בשביל עצמי, מה עם
הילד? גם אצל הילד זה אותו דבר. ולמען תספר, זה כן גם לך וגם לילדים שלך, וזה צריך להיות בצורה כזאת שזה יעבור גם לילדים שלהם. זאת אומרת, שברגע שנוצר חיבור מלא אצל הילד, הוא כבר, הוא חי את זה כל כך שהוא יעביר את זה הלאה. אגב, אתה יכול לראות את זה, כן? כשאתה מדבר עם מישהו, מספר על משהו, או עושה משהו בצורה שהבן אדם, אתה יודע, הוא נהיה משווק שלך, חבר מביא חבר, נכון? שיטת השיווק הטובה ביותר, זה חבר מביא חבר. זאת אומרת, הצלחת כל כך להלהיב את הבן אדם, שהוא לא רק בעצמו עושה את זה, אלא גם מתחיל לשכנע אחרים סביבו. הוא מדבר עם גיסים שלו, מדבר עם אחים שלו. בסדר? זה, עוד פעם, זה קיים בשיווק בעולם הכללי, וברור שזה קיים גם בעולם הרוחני. אם מצליחים להגיע לזה. זה השיווק הכי חזק שיש. ופה אנחנו צריכים להגיע לזה, למען תספר באוזני בינחו ובן בינחו. עכשיו, אני אומר, זה מאוד מעניין להסתכל על על הגודל ועל ליל הסדר ועל כל ההלכות האלה בצורה כזאת של בעיניים שיווקיות. אגב, אני בקושי נגעתי בזה, אם תסתכלו יותר, יש המון 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 פרטים ויש המון מה ללמוד מזה, למרות שהרבה מאוד דברים, רק כשאנחנו מכירים את השפה המודרנית של השיווק, רק אז אנחנו פתאום מבינים מה בעצם חז"ל לימדו אותנו בהגודל. אבל כן, בסופו של דבר, אם מוצר מצליח, אתה לא מתווכח, ואם היהדות שורדת 3,800 שנה, או מיציאת מצרים 3,336 שנים, ועדיין קיים עם כל השינויים שעברו, זאת אומרת, זה באמת שיטה מצליחה. עוד פעם, חוץ מהכוח הרוחני שקרה פה, התורה תמיד משתלשלת לעולם גשמי בצורה המדויקת והטובה ביותר. למעשה, אפשר לחלק את זה לשתי דברים. יש פה חלק אחד שהוא הליל הסדר, הסיפור יציאת מצרים. יש פה חלק שני שהוא התזכורות, ובשתיהם אסור לנו לזלזל. התזכורות, הכוח שלהם הוא בפרטים המאוד קטנים שחוזרים על עצמם, ואם אתה לא נותן לדברים להישכח, בסדר? אתה לא נותן לשכחה לשלוט, אתה צריך הרבה פחות. אני... קשה לי להביא דוגמאות בעניין הזה, כי זה דברים שהם קצת נוגעים בחיים שלנו יותר. זה יכול להישמע כפוליטיקה. אז אני לא כל כך רוצה, אבל צריך המחשה. אז אולי נלך להמחשה אחרת. כי גם בעניינים ציבוריים זה מאוד בולט העניין הזה של הרבה פעמים אתה לא רוצה לדבר על משהו כי זה לא מכובדיק, בסדר? אז אתה לא מדבר. ואז מה קורה? הבעיה גדלה. גם שדיברת כבר, גדלה, 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 ואז אתה עושה איזה שבס מיוחדת על הנושא הזה, ותופס את האנשים ויורד להם, צועק עליהם, ממוסר זה, כן? נותנים להם מוסר ככה עם כל החריפות. ואז מה קורה הלאה? יופי, עכשיו עוד פעם לא מדברים. עכשיו, קורה גם מצב שאם אחרי שנה הבעיה עוד לא צמחה מספיק, אז עוד פעם לא מדברים, אבל אחרי שנתיים אז באים וצועקים ומאיינים בלזרוק מהמויזדס. אתם מכירים את השיטה הזאת, כן? לא צריך לספר לכם יותר מדי. לעומת זאת, אתה רוצה באמת לטפל בבעיה? אז אין בעיה, תעשה פעם אחת איזשהו אירוע גדול, ענק, שמדברים, ואז, עוד פעם, זה אמור להיות אירוע חווייתי, שאתה משווק משהו, בוא תפוס את זה כשיווק, לא כאיומים. זאת אומרת, איום זה שיטת שיווק מאוד גרועה. היא יכולה לעבוד לפעמים, אבל היא אף פעם לא תעבור לאדם אחר, ואתה... כמה שאתה מצליח להפעיל את הלחץ, זה יעבוד, ושם ישמו. אבל אל תעשה את זה. תעשה עבוד, ואז תזכורות. ותזכורות מאוד מאוד עדינות, ומאוד קטנות, אתה לא צריך להגיד יותר, או תסיך אומר את מצרים, זהו. איך שהוא, זה כל הזמן קיים בתודעה. ואז זה לא יורד, זה תמיד נשאר. היה רבה בחיידר, ונראה לי זה היה במישור בירושלים, לא זוכר את השם שלו, היה רבה מבוגר, לא למדתי אצלו, חבר שלי בכולל סיפר לי איזשהו זה, והוא בתחילת השנה היה מתחיל עם משפט. כי אלוהיקים בשמיים. היה מלווה את זה בתנועת יד. כי אלוהיקים בשמיים. ועתו על אורץ. על כן יהיו דבורכו מעטים. אז הוא אומר את הפסוק הזה בקוהלס, וחוזר על זה עם תנועת היד הזאת כל פעם. כי אלוהיקים בשמיים, ועתו על אורץ, על כן יהיו דבורכו מעטים. ככה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כשהילד היה מדבר יותר מדי, כי אלוהיקים בשמיים. עכשיו, עם הזמן, הוא כבר לא היה אומר את הפסוק בכלל, הוא היה כמה סמן, עם היד למעלה, עם היד למטה, עם היד הפה, וכולם היו יודעים מה זה. זאת אומרת, פה אתה בעצם, בהתחלה, אני מניח, עוד לא הייתי שם בכיתה, אז אני לא יודע, אני מניח שבהתחלה הוא גם לא רק ציטט את הפסוק, אלא גם הסביר אותו. נכון? כי אלוהיקים בשמיים, והתוע לא אורץ, על כן יהיו דבורך המעטים, הסביר את הפסוק הזה, סיפר סיפור, נתן משל, בדיחה, שיר, בסדר? ליצור את הקלומפלקס הזה, שזה, עוד פעם, לא נגעתי בזה עכשיו בכלל, אבל בליל הסדר יש לנו גם את הדברים האלה, כן? יש הסעללתי במצרים שזה צחוק. מה זה? אפשר באמת לעבור לדבר על זה, אבל הזמן לא נותן לנו. אבל זה כן, כי אלוהיקים בשמיים, תיזהר בדיבור שלך. זאת אומרת, הדיבור שלך משמעי הוא, וטוב. אבל אני אומר, אתה יכול, שים לב גם בליל הסדר יש לנו את זה. שיר, יש בדיחה, נכון? כי למען תשא באוזן ובריחו, אשר הסעללתי במצרים. אומר רש"י, שיחקתי, עשיתי צחוק. אנחנו אמורים בליל הסדר להגיע לחוויה של צחוקים. זאת אומרת, זה לא כל הלילה, יש לנו לילה שלם, אבל גם חלק מזה זה פשוט להתגלגל מצחוק. תתאר את הצפרדע שיוצאת מהפה של פרו, לא יודע, תמצא את הדרך שלך שתצחיק אותך ואת הילדים, את הנוכחים, ותצחקו. עכשיו, וכשחוויה מלאה שבנויה על דיבור, פחד, שירה, צחוק, בסדר, קומפלקס שלם של כמה שיותר רגשות להכליל בדבר הזה, כמה שיותר אפשרויות, ואז הדברים נקלטים. עכשיו, כשאתה מתחיל עם כאלויקים בשמיים, והתור, על כן, בהמשך אתה כבר לא צריך לחזור על המילים. בהמשך אתה רק צריך, עוד פעם, פעם בשנה אתה כן תצטרך לחזור על החוויה המלאה, העגולה, עם כל הפרטים שלה, כדי לעורר את זה חזרה. אבל בסופו של דבר אתה מגיע לזיכרון פשוט. חשיבות הזיכרון על פרטיו, כדי לא להשכיח, ואת החשיבות של החוויה המלאה הזאת, שיש כמו שהיא, אפשר לפרט את זה לעוד המון נושאים, נתן לחוכם ויחכם רואיד. תודה רבה, שכח.